ברוכים הבאים לדסוויפ.
שלום, 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 וברוכים הבאים לדסוויפ, מגזין ה-NBA שהביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם. אתם כמובן, כמובן, כמובן יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת דסוויפ, נפרסם כל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית, כל מיני פיקנטריה, תגיבו, תדונו, ותנו לי להציג את הפאנל שלנו. נתחיל מסתיו נמש.
אהלן.
ומרסלו גלייזר.
שלום, שלום.
כמובן, המפיק שלנו, סגב. עכשיו אתה יכול להגיד.
אהלן, דביר.
סגב מטוס. אני דביר בשן. בואו נתחיל. הנושא המרכזי שלנו להיום, אלו הם הדטרויט פיסטונס. ובעצם אנחנו רוצים להתחיל לדבר על דטרויט. אז תכף אולי נגיד אבל שיותר מאוחר, התארח אצלנו גם הלל הורוביץ מ-NBA ישראל, ונדבר איתו גם על כמה דברים, אז תישארו איתנו גם אחרי שנסיים את זה. נתחיל מדטרויט פיסטונס. סטן ון גנדי התמנה לפני 3 שנים לתפקיד נשיא ומאמן, כדי להביא את הקבוצה להצלחות. הייתה שם, היו שם הרבה שנים של בינוניות תחת ג'ו דומאוס. סתיו, אני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה את ההגעה של סטן ון גנדי בתור המחליף של דומאוס. איזו תקווה הוא מביא איתו לשנים של אחרי הבינוניות של ג'ו דומאוס?
אז אני חושב שמינו את סטן ון גנדי למאמן ולנשיא. התפקיד הזה קודם כל הגיע מזה שדטרויט רצו אותו כמאמן. גנדי עשה עבודה מצוינת באורלנדו, הוא הוביל אותם עד לגמר NBA, אני חושב שהוא שיחק כדורסל של דאז הרבה יותר מתקדם ממה ששיחקו באותה תקופה, הקבוצה שלו הייתה מבוססת על קלעים, וכשמינו אותו למאמן, החזון היה, הנה היה דרד רמונד, כסוג של דווייט האוורד, ולבנות קבוצה דומה. סטן ון גנדי היה מאמן מאוד מוערך, ומפה התחילה הפנייה אליו. אבל סטן ון גנדי שראה את הדברים שקורים בליגה ומאמנים שמאבדים את הכוח שלהם, האמין שהוא באיזושהי עמדת מיקוח, ואמר, אם אני לא מקבל את כל האחריות, אני לא לוקח את הג'וב הזה, ובסופו של דבר דטרויט הסכימו והביאו לו גם את תפקיד הנשיא. אז מבחינת מאמן, הוא מאמן מצוין, אבל כג'י-אם או כמקבל ההחלטות בדטרויט כרגע, זה לא קורה. אז נכון ש... אנדרי דרמונד התפתח כשחקן, ויחד איתו דטרויט התקדמה כקבוצת כדורסל, יש לו עונה אחת עם הפעלה לפלייאוף, העונה הראשונה שלו, עונה אחרי שעברה, הוא לא עלה לפלייאוף, העונה גם עד הטרייד נראה היה שהקבוצה היא תחרותית למקום השמיני במזרח, אבל המקסום של מה שקורה בדטרויט קרה בזכות סטן ון גנדי המאמן, ולא בזכות סטן ון גנדי הג'ים, כי שם התקבלו שורה של החלטות תמוהות ולא מספיק טובות.
סטן ון גנדי המאמן לא הצליח לבנות קבוצה כמו שהוא בנה באורלנדו. באורלנדו אמרנו, הוא בנה קבוצה של קלעים ושל ווינגים מעולים סביב...
רק חשוב לציין שבאורלנדו לא היה נשיא.
לא, הוא היה מאמן, אבל הוא אימן קבוצה של ווינגים וקלעים מעולים סביב דווייט האוורד. דווייט האוורד בתקופתו, אנחנו אולי שכחנו, אחד הסנטרים הכי טובים בליגה, היה לו משחק פוסט לא רע. אין את זה לדרמונד, דרמונד הוא יותר גבוה, ריבאונדים וגבוה שמגיב, והוא לא הצליח להקיף אותו בקלעים, זאת אומרת, שחקני הגנה בתקופה, בשנים האחרונות, בעיקר שחקני הגנה, ווינגים יותר הגנתיים, פחות יוזמים, אף קלעי ברמה הכי גבוהה בליגה, ההיילייט של הקבוצה הזאת, הוא טובייס, היה טובייס אריס עד לפני הטרייד, ככה שזה לא קבוצה בצלמו בדמותו של סטן ון גנדי.
זה האבסורד פה, שהוא ביקש את הכוח כדי לבנות את הקבוצה שהוא רוצה, ובעצם ההחתמות שלו כג'י-אם מאוד מאוד מוזרות, אם זה ג'ון לואר שמקבל חתום על חוזה
כן,
של...
כן, רק נגיד כנשיא, שהוא דה פקטו מקבל את ההחלטות.
כן, יש ג'י-אם שזה התפקיד שלו, ג'ף באוור הוא הג'י-אם של דטרויט, אבל בתור נשיא המילה האחרונה היא של סטן ון גנדי, גם אם הוא לא זה שמארגן את הטרייד, או את המספרים של החוזה, הוא צריך להגיד כן או לא. אז אנחנו מייחסים לו אחריות מיניסטריאלית פה, מה שנקרא. אז ג'ון לואר על החוזה של 40 מיליון ב-4 שנים, 41 מיליון ב-4 שנים, החוזה של ה-80 מיליון דולר ל-5 שנים לרג'י ג'קסון, זה לא השחקנים שסטן ון גנדי, המאמן היה רוצה בקבוצה שלו, אין יט הוא זה שהכתים אותם, זה מאוד מוזר.
אין לו למי לבוא בטענות, שורה תחתונה.
כן, ופה יש פה את הדיסוננס הזה.
אתם מדברים, אני רוצה להבין כמו שצריך, אתם טוענים שזה לא רק כי הוא כג'י-אם טוב לא היה מחתים את הדבר הזה, או את השחקנים האלה, או שסטן ון גנדי כמאמן יש לו שיטה שהשחקנים האלה לא מתאימים לה?
המודל שלפחות אנחנו כאורבי המשחק פרשנים דמיינו, זה שאם יש לך אנדרי דרמונד, שהוא לא סנטר עם משחק חוץ, אז אתה תבנה את הקבוצה במודל של אורלנדו, עם אסופה של קלעים שיכולים לעמוד וליהנות מכדורים שיוצאים החוצה, וכדורסל אורלנדו כקבוצת כדורסל, שחקה כדורסל מתקדם, כדורסל חכם, והקבוצה הזאת זה לא השחקנים האלה, בין השחקנים שהוא יחתים לא עומדים על הבסיס, אין את הידוטור קוגלו, אין את הרשארד לואיס, וזה לא השחקנים שנראה שהוא מחפש, אז נראה שכאילו הוא, אוטום, אני לא יודע, אפשר להתווכח כמה ג'ון לואיר שחקן טוב או לא טוב, השאלה אם ג'ון לואיר זה השחקן שצריך להיות חלק ממארג של קבוצה כמו דטרויט. אני חושב שפה הכישלון, זה גם החתמות לא טובות, וגם החתמות שלא מתאימות למה שאמור להיות החזון של סטן ון גנדי כמאמן. דרך אגב, בהמון מקומות שאתה שומע רעיונות איתו, ודברים שהוא אומר, ודברים שמקורבים שלו אומרים בפודקאסטים, שנמצאים בתקשורת, אתה רואה גם שהוא לא אוהב את הקבוצה שעצמו יש לו, הוא יש לו המון ביקורת כלפי הקבוצה עצמו שהוא בנה, וזה מאוד מוזר, כי למי אתה מתלונן בעצם?
בשורה התחתונה הוא נכשל, קצת קשה להגיד את זה שוב, זה אדם שהוא כרגע בשני כובעים, הוא כנשיא קבוצה, הוא אמור לבנות את הקבוצה עבור עצמו כמאמן, יש לו את הדרישות שלו כמאמן, על איזה שחקנים הוא רוצה ואיזה שחקנים יתאימו לשיטה שלו, וכנשיא קבוצה הוא קשה לחלוטין.
האם אתם חושבים שנגיד, אולי נלך טיפה לבחירות דראפט, כי בחירות דראפט זה כאילו הדרך לשפר את הקבוצה, כי בכל לא היה לו ב-2016 איזושהי בחירה משמעותית, אנרי אלנסון במקום ה-18, אבל בדראפט האחרון לוק קנארד במקום ה-12, האם זה כאילו, לא יודע, ג'י ג'י רדיט של אורלנדו כזה, השוטר שאנחנו מדברים עליו?
אני חושב שסטן ון גנדי הבחירות דראפט שלו, הוא הולך מאוד מאוד סייף, גם אנרי אלנסון לצורך העניין. הסיבה שדטרויט הצליחו להביא שחקן כמו אנדרי דרמונד במקום התשיעי, זה כי היו המון 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 סימני שאלה לגבי הרצון שלו לשחק כדורסל, והיכולת שלו להתפתח, כי הכישרון והנתונים פיזיים היו שם. מבחינת כישרון גולמי, אולי הוא היה אמור לבחר הרבה יותר גבוה, אבל הסימני שאלה הביאו אותו למקום 9, דטרויט הרמרו והרוויחו בינגו. צד שני, שיושבת להם עכשיו בחירה 12, והלכת ללוק קנארד, שיכול להיות באמת התקרה שלו, אולי ג'י ג'י רדיק, בחירה מאחוריו נבחר דונובן מיטשל, אולי יהיה סיכון, כי אתה אומר מהקומבו גרדים האלה, יש לא כל כך בטוח, ובמכללות הוא לא היה הכוכב הגדול הזה, או השחקן היציב הזה, כמו שהיה לו קנארד, ועדיין שווה אולי לקחת אימור, כי עם ג'י ג'י רדיק אתה לא לוקח תארים, אבל אולי עם שחקן כמו דונובן מיטשל אתה כן.
כן.
אז מאוד מאוד שמרנות, גם הנרי אלנסון הוא לא בדיוק אימור במקום 18, אולי שווה ללכת על משהו קצת יותר אמיץ, אז השמרנות פה מאוד מאוד נראית כאילו מגבילה.
וזה עוד יותר בקבוצה כמו דטרויט, שמצד אחד היא חסומה לגמרי בתקרת שכר, אין לה אפשרות להתחזק כל כך דרך טריידים או דרך החתמות של שחקנים חופשיים. מצד שני, זה לא שוק שהוא כל כך אטרקטיבי עבור שחקנים חופשיים, ככה שהדרך היחידה שלהם להתחזק היא על ידי בחירות דראפט, ווואלה, הם חייבים לאמר והם לא עושים את זה והם לא מצליחים להתחזק.
בואו נדבר רגע על על בדיוק הבינוניות הזאת, האם אתם חושבים ש... דיברנו על זה שהם לא מאמרים בבחירות דראפט, אז הם מגיעים לזה, לכרגע נער הפוסטר לוק קנארד מהווה איזה סוג של דוגמה לבינוניות שכזאת, אתם חושבים שזאת הדרך להצלחה? כאילו, אני מבין למה השאלה הזאת נשמעת מטפשת, אבל אני כתבתי על זה לפני כמה זמן, שכרגע לדטרויט אין הרבה יותר מדי אופציות, גם בגלל שיש להם בעיה בשוק המקומי, זכויות, אנחנו יודעים שאם אין מחירה של מרצ'נדייז, או אם אין זכויות שידור, הרבה כסף מזכויות שידור, קשה מאוד גם להתפתח כקבוצה, ואולי ההחתמה של בלייק, כי זו הצהרה של... אנחנו הולכים להיות בינוניים כרגע, אבל לפחות אנחנו הולכים להצליח בצד השיווקי.
אז קודם כל אני אפריד רגע לפני בלייק, אנחנו דיברנו על איזושהי בינוניות, אני חושב ש... דטרויט היא קבוצת סמול מרקט, אז היא צריכה המון 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 צירופי מקרים של דברים שיקרו לה בול כמו שצריך, כדי שהיא תוכל להעמיד עוד פעם קבוצה אלופה, כמו הקבוצה של שונסי בילופס וריפי המילטון ובן וואלס.
קשה להגיד קבוצה של
כן, בלי, כן אבל, אבל המון המון בינגוים קרו שם כדי לבנות את התלכיד הזה, גם הליגה הייתה מקום אחר. אם יוצאים קודת הנחה שלדטרויט לא תצליח לבנות סופר טים אמיתי, יכול להביא אולי שלושה שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל להביא שלושה שחקנים של טופ 15 בליגה כנראה לא יגיעו לדטרויט. אני חושב שהטרייד של בלייק גריפין מוביל דטרויט למקום של, הם כבר לא יהיו קבוצה, יש להם את הפוטנציאל, אולי לא העונה כי כרגע הסגל הוא נתון, אבל תוך עונה עם בלייק והאימור משתלם לא נפצע שוב פעם, אז תוך עונה להיות בקבוצה של אזור ה-6-5, ולקבוצה כמו דטרויט, מסמול מרקט, עם אפשרויות כלכליות מוגבלות, זה אולי הטופ שהם יכולים להגיע אליו, וזה בהחלט שווה את האימור הזה של הטרייד של בלייק.
אתה לא אומר לא לשחקן שהוא טופ 15, טופ 20 בליגה, לקבל אותו בטרייד שוב לשוק כזה קטן כמו דטרויט, אתה מביא אותו שוב, זה לא יקרב אותם כרגע לאליפות, אבל זה יכול ליצור איזשהו בסיס שימשוך שחקנים אחרים, ימשוך איזשהם מחתמות חופשיות, וכן, זו החתמה טובה, זאת אומרת, אין ספק בכלל, להסתמך על המצב שלהם לפני הטרייד.
אז בואו נתחיל לדבר על בלייק מגיע לדטרויט, האם אתם חושבים שהם הראו כמה ניצחונות ממש אחרי שבלייק הגיע, אחרי זה באו קצת הפסדים, עכשיו זה הפסד אחד?
4-1.
5-1.
4-1.
אופה, אנחנו נבדוק את זה עוד רגע בזמן שנתחיל לדבר, והאם אתם רואים אותנו כקבוצת פלייאוף, האם... כאילו, אף אחד לא מאמר פה באמת על לעבור סיבוב או פלייאוף, אבל...
בוא נגיד שאני מאמין שהם ייתנו עכשיו מאזן של קבוצת פלייאוף. האם יש להם מספיק כדי להדביק את פילדלפיה, שהיא גם קבוצת פלייאוף מאוד טובה? אני לא יודע אם יספיקו, למרות שהפער הוא משחק וחצי או שתיים.
גם לא רק פילדלפיה, כי יכול לקרות... אבל... יש עוד דברים שיכולים לקרות.
אני מאוד מאמין בבלייק דרמונד, ועוד יותר אם רג'י ג'קסון יצליח לתת משהו עוד לפני הפלייאוף, כי יש פה סוג של... לוב סיטי מאוד מאוד מעוות, דרמונד יותר טוב מדי-ג'יי, בלייק זה בלייק, אולי פחות אתלטי, ורג'י הוא גרסה מאוד מאוד גרועה של קריס פול, אבל העיקרון הזה של, של מה שעשו בקליפרס קיים שם, והמזרח הוא פחות טוב, אם אתה יכול לעצמיד גריפין ודרמונד, ולהצליח איכשהו להוציא משהו מג'יימס אניס, וסטנלי ג'ונסון, ולוק קנארד, ו... אנטוני טוליבר, ולקבל רג'י ג'קסון משהו ממנו, ואיש סמית, זה יכול להיות שווה מקום שבע במזרח, אם הכל מתחבר פה.
אני חושב שההשוואה דווקא היא לא אמורה להיות ללוב סיטי, היא אמורה להיות יותר לניו אורלינס של בוגי ודייביס, שחקנים פחות טובים, בשילוב של דייביס, של בלייק ודרמונד פחות טוב, בשילוב של דייביס ובוגי, עמדת הגארד רג'י ג'קסון, גם כשהוא בריא וגם כשהוא ב-CO, הוא פחות טוב מג'רו הולידי, אבל זה אותו סגנון משחק, זאת אומרת, זה שני כוכבים שמשחקים בצבע, ולא הרבה יותר מעבר לזה מסביב.
אני ממש לא מסכים, אני חושב שבלייק, בעיקר בגלל הפציעות, היה חב שונות לחלוטין את המשחק שלו היום, בלייק משחקים בחוץ, הוא מנסה להיות...
זה מה שבוגי עשה בניו אורלינס, דרך אגב.
אבל בלייק יש עדיין אתלטיות... אמנם מופחת מה שעברה, אבל את היכולת לקחת כדור ולעבור שחקנים בדרך לסל, לסג בחוץ, הטווח שלו גם גדל. בלייק דרמונד זה שילוב שבטבעי, זמן יהיה עוד יותר טוב, אבל הרבה יותר הגיוני מאשר בוגי דייביס, למרות שבוגי דייביס עבד בצורה כזאת או אחרת. שניהם אני מסכים פחות טובים, גם בלייק וגם דרמונד פחות טובים מבוגי דייביס, אבל השילוב הזה הוא התחלה טובה. אני חושב שהצמד הזה יכול לעשות כדורסל טוב וכדורסל מעניין, כי אני מאוד מאמין בסטן ון גנדי המאמן, והיכולת שלו להוציא משהו מבחינת כדורסל שטוב מהשילוב הזה.
הם כרגע די מפתיעים. צריך לזכור שלפני הטרייד הם היו בשמונה הפסדים רצופים, רצף של שמונה הפסדים רצופים, מאז הטרייד הם ברצף של 4-1. אמנם הניצחונות הללו ב-4-1 זה על ממפיס, מיאמי, פורטלנד וברוקלין, שזה לא באמת הראיות הליגה, אבל הם נראים טוב, הם קולים יותר מאשר הם קלו לפני, הם נראים כקבוצה, שחקני המשנה, כולם בינתיים מתעלים, אם זה סטנלי ג'ונסון, אם זה לנגסון גלווי, לוק קנארד, אנטוני טוליבר, איש סמית, רג'י בולוק, כולם, המספרים שלהם גם דקות, דקות זה ברור, כי עזבו שני שחקני גארדים מאוד משמעותיים, אבל נקודות, ריבאונדים, אסיסטים, אחוז כולם בעלייה, זה לדעתי המדד להצלחה או לכישלון של דטרויט יהיה בסוף העונה. כי בלייק יהיה טוב, דרמונד ייתן את המספרים שלו. אם שחקני המשנה שמקיפים אותם הם יהיו טובים, הם יקלעו טוב מבחוץ, הם ייתנו את הנקודות וייתנו את ההגנה, דטרויט תהיה טובה. טובה, זה מקסימום 5-6 במזרח, אבל...
לא,
אבל...
לא.
לא, העונה יכול להיות. הם כרגע במקום התשיעי, עם אותו מאזן כמו מקום שמיני, מאזן מאוזן,
אני לא רוצה להגיע מאוחר מדי, אנחנו בדרך כלל
נוטים לסכם את זה בסוף. הם נראים כרגע יותר טוב, סמפל סייז מאוד מאוד קטן, שוב, זה 5 משחקים, אבל הם נראים טוב.
אין ספק, ויש קבוצה אחת שנמצאת בירידה כבר לא מעט זמן, וזאת מיאמי שנמצאת כרגע במקום השביעי. לא מופרך בכלל שגם דטרויט וגם פילי ייכנסו. אני רוצה לדבר שנייה רגע על השינויים שאתה מדבר עליהם מהרגע שבלייק הגיע. סטנלי ג'ונסון, בגלל שהוא שחקן הגנה, עדיין לא פיתח את התליה שלו כמו שציפו שהוא אולי יפתח, וזה שחקן שמתבסס כרגע בעיקר על הגנה, זה אולי יותר מוזר, אבל שחקנים שהם כן מבוססים על הקליעה שלהם, כמו רג'י בולוק וכמו לוק קנארד, ברגע שמישהו כמו בלייק מגיע ומושך אליו הרבה מהאש, ומושך הרבה מהצומת לב של הגנה,
זה משאיר אותם חופשי.
והוא גם מוסר טוב, גם דרמות פיתח את המסירה שלו, הגיוני שהשחקנים האלה קפצו מדרגה, לפחות יקבלו יותר הזדמנויות לזרוק.
אז נרסה לומר שהסמפל סייז הוא מאוד קטן, אז קשה לעשות ניתוח על החמישה משחקים האלה מבחינה סטטיסטית, באחוזי קליעה העלייה היא מינורית, 2% יותר מהשדה, 1% יותר מ3. הנתון הכי מעניין שהציגו שיפור משמעותי בו, זה מאבדים 3.5 כדורים פחות מאז שבלייק הגיע, וזה בעיקר בגלל שדבר ראשון, בלייק הוא לוקח על עצמו סוג של הובלת המשחק, והוא שחקן יותר טוב מאיש סמית, והעובדה שבלייק הוא שחקן חכם וגם כוכב שעדיין מצמיד אליו הגנות, יוצא לשחקנים אחרים מצבים יותר טובים. אני גם שער שקפיצה תגיע גם בשאר המדדים. בלייק גריפין בריא, הוא שחקן NBA מצוין, וגם היום עם כל מה שהוא עבר בתחילת העונה, הוא עדיין שחקן מאוד מאוד טוב, וקל מאוד לשכוח את זה בגלל החוזר האסטרונומי, בגלל היסטוריות הפציעות, הוא, אתה יודע, טופ 15, טופ 20 בליגה.
קל לשכוח את זה, כי אנשים מצמידו לו תפקיד של פורוד, אתלטי, שובר זה, וברגע שהוא פציע והוא טיפה יותר, טיפה מאבד מהאתלטיות ומהקפיציות שלו, אז נוטים לשכוח שהוא פיתח משחק מבחוץ, הוא מוסר מצוין, כולה באחוזים טובים, שינה גם שלשות.
חלק מסגנון המשחק של דטרויט בתחילת העונה היה להעמיד את אנדרה דרמונד בחוץ. המון המון מההתקפות, אנדרה דרמונד עמד על קו השלוש, ולמעשה חילק כדורים חסם, משהו בסגנון שיוקיץ' עושה בצורה הרבה פחות טובה, אבל משהו בסגנון שיוקיץ' עושה בדנבר, בגלל שהוא לא רכז, ובגלל שזה לא תכונות האמיתיות שלו, הוא היה מאבד הרבה כדורים. ברגע שבלייק הגיע, הוא לקח ממנו את המעמסה הזאת, כמו שסתיו אמר, בלייק הוא מוסר נהדר, בלייק משחק בחוץ, אנדרה דרמונד חזר לשחק פנימה, הוא מעמיד מספרים מפלצתיים מאז הטרייד, זה כמעט 17 נקודות ו-20 ריבאונדים למשחק מאז הטרייד, הוא משחק יותר קרוב לסל, מפנה לבלייק יותר את הפרימטר ואת המשחק בחוץ, השחקנים מסביב מרגישים הרבה יותר בטוחים, סטנלי ג'ונסון וכל הרשימה שהזכרנו מקודם, וכרגע זה נראה טוב.
אני אגיד דבר אחרון שהוא לא איזשהו משהו מבחינת סטטיסטי או ניתוח. אני לפני הטרייד הזה ממש לא הייתי רוצה לראות את דטרויט משחקים, זה לא היה משהו כדורסל שמענה, ודווקא בפעמים שיצא לראות אותם מאז הטרייד עם בלייק ודרמונד, אני הרבה יותר נהנה לראות אותם משחקים כדורסל.
מסכים לגמרי.
ומעניין אם זה יראה אפילו יותר טוב ששכחתי את השם שלו.
רג'י ג'קסון.
יחזור, שזה בסימן שאלה, כי רג'י ג'קסון הוא בול הנדר, הוא לא מקבל החלטות מצוין, הוא לוקח הרבה את הכדור עליו, הוא לא יהיה כמו איש סמית, אם מהר לוותר על הכדור למקבלי החלטות ועושה משחק טובים יותר ממנו, כמו בלי גריפיך.
אני נכון מה שאתה אומר, אבל הוא עדיין שחקן כדורסל טוב, וחסר להם כרגע שחקני כדורסל טובים שמשחקים דקות. אני חושב שאת הדבר המרכזי שנוכל לראות מדטרויט זה בעונה הבאה, עם עוד שינויים של צירופים כאלה ואחרים.
ווינגו 2.
עוד יותר שנה אחת קדימה, אם באמת בלייק יצליח לשמור על 65-70 משחקים בעונה, אז דטרויט
תהיה... סימן השאלה הגדול.
כן, אבל סטן אמר את זה, וזה האימור ששווה לו לקחת, ואני חייב להסכים איתו.
כל הליגה היא בכיוון של Trust the Process, אז אולי הוא רוצה להיות הפרוסס הבא. אתם חושבים ש... נדבר שנייה על זה, נושא מאוד מעניין, וקצת דיברנו על זה לפני התוכנית עם הלל. האימג' הזה, לא יודע, התפיסה הזאת של GM פלוס פרזידנט פלוס, מישהו שזה אחד שמנהל את כל העניינים מאחורי המועדון, כמו מה שנסים לעשות כרגע עם סטן ון גנדי, אתם חושבים שזה נכון? שיש קבוצה יכולה לבנות בצורה הזאת ולהיות קונטנדרית, להיות טובה, ב-NBA המודרני?
זה בעיקר שאלה של בדיעבד, כי זה תלוי המון בסיטואציה, תלוי המון בשחקנים שאתה מקבל.
אתה רוצה שאני אתחיל את העמדה שלי?
בוא תגיד, אין פה נכון ולא נכון, אבל בוא תגיד.
תראו, אנחנו מדברים על זה הרבה, אני רק אגיד את זה שוב, זה מאוד מאוד חשוב היום ב-NBA הנוכחי, ש-GM יהיה אינסינקט עם המאמן שלו, והביא שחקנים שמתאימים לשיטה שהוא רוצה להנהיג, ואת המאמן שמתאים לאותה שיטה שהוא רוצה להנהיג, עין-עין, מייק דאנטוני ודרל מורי ביוסטון. כביכול, אין סנכון יותר מאשר אם זה אותו בן אדם שעושה את שני הדברים, אבל מדובר בסקילסט שהוא הוא מתרחב, אם זה בן אדם שצריך לעשות את שני התפקידים האלה. אני לא חושב שמהסמפל סייז הנמוך שראינו, כי אין הרבה אנשים שעושים את זה כרגע, יש מישהו שעושה את זה מצוין, לא תומתי בדו ולא...
רידו זה 2-1, כאילו בן גנדי וטיבודו לא משהו, ופופ כן.
כן, אבל דוק ריברס לצורך העניין, גם איבד את זה.
נכון, אז, זה נראה כאילו לא, אני לא הייתי מסכים שזה לא דבר שאפשר לעבוד. הנקודה שלי זה שבוודאות לא יכול להיות מאמן GM. GM היום, הכמות דברים שהוא צריך להתעסק איתם, והזמן שזה לוקח לא מאפשר לעשות את שניהם טוב. השאלה אם יכול להיות מאמן שהוא המאמן, אבל בסופו של דבר מגיע אליו שורה תחתונה, שחקן X, 40 מיליון לארבע שנים, כן או לא, אני חושב שכן, זה שזה לא עובד עד עכשיו לא אומר שזה יכול לעבוד.
אבל הזכרתי את סן אנטוניו, אז אני לא, כאילו, אתה יודע, אי אפשר ממש לראות מה קורה מאחורי הקלעים, אבל יש סבירות של פופוביץ' שהוא המילה, והארסי ביופורד הוא הג'י-אם, שהוא אולי פחות דומיננטי, ויותר מתעסק בענייני החוזים ובענייני הזה, והטכניקות.
אז אני של המילה האחרונה, וזה שסטן, עוד פעם, לא מצליח, זה לא אומר שזה לא יכול לעבוד, צריך פשוט הבן אדם
המאוד... זה בדיוק
מה שאני טוען. כן. הסמפל סייז הנקודה שצריך להיות הבן אדם שעובד, מבצע את התהליך הזה, הוא צריך להיות באמת לחלק את זה לשנתיים, ולהבין, אני לא אקשיב למאמן שבי כשאני צריך לקבל החלטות של GM, ואני לא אקשיב ל-GM שלי כשאני צריך לקבל החלטות של מאמן.
וזה מאוד קשה לאנשים בשווקים קטנים, כי האפשרות שלהם להביא שחקנים היא הרבה הרבה יותר כן, קשה. אבל...
הצלחה זה מה שמגדירים לך להצליח. בסופו של דבר,
לא,
לא כל בעלים אומר למאמן שלו, או לג'י-אם שלו, זה אליפות או בסט. אם הגדרה היא תעלה לי כל שנה לפלי-אוף, והוא עומד בזה, אז בסדר. עכשיו בוא נסתכל על הצעד הבא.
בגלל זה אמרתי בהתחלה, זה עניין בסופו של דבר של לבדוק את הבדיעבד, כי אני לא חושב שיש תשובה נכונה, כן או לא. סטן ון גנדי, כמו שאמרנו, הוא אותו אדם שעושה את שני התפקידים, יודע מה הוא רוצה ולא מצליח לעשות את זה, יכול להיות שבמועדון אחר כן היה מצליח.
דטרויט היא עדיין קבוצה שבנויה עם סנטר מהדור הישן, ואין הרבה כאלה היום, ואין הרבה כאלה שמצליחות היום, אם בכלל, כנראה שדטרויט כרגע, אם היא תגיע לאנשהו עם בלי גריפן ודרמון, זה יהיה גולת הלוטרת של הסיפור הזה, מוכן אחרי מה שקרה בניו אורלינס, לאן אתם חושבים שזה עוד יכול להגיע? אני לא מדבר כרגע, כרגע לא נדבר על הטווח של השנה, אם אתם חושבים שזה יכול להגיע לאנשהו בשנה הקרובה, עם דטרויט או באופן כללי.
נדבר על סנטר באופן כללי הזאת, זה תלוי מי מסביב לסנטר, אבל אם אנחנו ניקח את דטרויט ודרמונד, אז השאלה היא שאם לא יהיה פה, יצטרף לסיפור הזה עוד שחקן, מה שאנחנו מגדירים כוכב, או שחקן מאוד מאוד משמעותי לאדם, אז התקרה של הדבר הזה הוא מקום שישי במזרח, אותו תלוי באיך לבנות את שאר הקבוצות, אבל חמישי זה לא קבוצה שיכולה להביא אליפות, וגם לא להיות קונטנדרית, כי...
אז בואו נייציא אתכם רגע מהסיפור, על זה דיברנו, אבל בואו נדבר שנייה לא לסיפור של דטרויט כרגע, אבל קבוצה כמו דטרויט, אין לי בעיה להעביר אותה לשוק יותר גדול, אבל עם סנטר כמו דרמונד, לאן אפשר להגיע?
לאליפות, אבל מי זה ליד הסנטר הזה?
לא,
זאת שאלה יפה.
העניין הוא שבלי גריפין משנה את העניין. הקבוצה כפי שהייתה לפני בלי גריפין, הייתה בנויה דרמונד ועוד הרבה שחקנים בינונים שלא באמת יכלו להוביל אותם לשום מקום. בלי גריפין הוא שחקן טופ 20 בליגה, הוא שחקן...
אבל יש עמדה שאומרת שאם תשים עכשיו את דטרויט בקונטנדרית של דרמונד, בקונטנדרית של גולדן סטייט, דטרויט הוא שחקן שהוא מינוס נגד גולדן סטייט, כי הוא לא יכול לשמור אותו, אבל...
עוד פעם, אם אתה שואל מה אופטימלי, עכשיו יש לי נגיד 3% מקס לעשות סופרטים, אז כנראה שאני אקח 3 ווינגים, אני לא אקח סנטר. זה כנראה. השאלה אם אתה יכול לקחת סנטר, להדביק לו שני סופרסטרים אחרים ולקחת אליפות. התשובה היא כן, תלוי מי הסופרסטרים ותלוי מי משהו בצד השני. אבל הליגה אנחנו מראים היום שהקבוצה שומרת, השחקן מספר אחד שלי, זה הסנטר שלי, שמקבל את השכר הכי גבוה בקבוצה, זה לא המודל האליפויות.
כדי שדטרויט יהיה יותר טובה, הם צריכים להקיף את עצמם בווינגים ובקלעים. הם כרגע מחויבים ליותר מ-110 מיליון דולר לשתי העונות הבאות. יהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות את זה.
זה בדיוק לטיעון נגד להחתמה של בלייק, אגב.
נכון, אין להם כרגע את הדרך להתפתח מעבר לזה, אני לא יכול לחשוב על דרך יצירתית, אולי סטרבן גנדי.
אבל לא היה להם גם דרך בלי בלייק.
נכון, נכון.
שם כי הקרה הייתה חסומה בכל מקרה.
הטרייד הזה קידם אותה מלהיות פוטנציאלית שישי שמיני במזרח, לפוטנציאלית שישי, אולי חמישי בטופ, לא מעבר, אלא אם כן יקרה פה איזשהו משהו, אחד משחקני המשנה יתפתח, או אני לא יודע מה, הטופ שלהם הוא סיבוב.
בינגו בדראפט משנה הכל, אבל גם זה...
אבל זה אימור, כמובן.
תחזית. ננסה לעשות את זה one word.
אז דטרויט יסיימו שמינים ויעשו, ייקחו שני משחקים הראשונה.
למי?
לא קליבלנד.
הם יסיימו שישי שביעי, אני חושב שהם יעברו את מיאמי, יעברו את אינדיאנה, אולי גם את פילדלפיה אפילו. לא מעבר לזה. אני לא יודע אם יפגשו את טורונטו, את בוסטון, את קליבלנד בסיבוב הראשון, יצליחו אולי לנצח משחק אחד, אבל זהו. אבל הם קבוצה לדעתי של מקום שישי שביעי כרגע במזרח.
אני הולך למקום שמיני, והם לא נפגשים מול קליבלנד. בסדר? עם זה סיימנו את הפינה על דטרויט, ונעבור לפינת החמישייה, והשבוע אנחנו מדברים על פציעות משנות פרנצ'ייז מתחילת המילניום. איזה שחקנים נפצעו בפציעות ששינו לגמרי את הדרך, ואנחנו כמובן נתחיל מתחילת המילניום, כי אחרת אנחנו נדבר על דיוויד רובינסון שוב.
האגדי.
האגדי.
האדמירל.
ה-Honorable Mention, אלה שלא נכנסו לחמישייה, יש לנו את אנדרו ביינום, שבפילדלפיה נפצע בברכיים בעונת 2012-13, ואת אמרס טודמר, מיודענו, שבניץ' נפצע פציעת גרב, פציעת גרב, פציעת גב. שהוא זה נורא קשה. בירושלים הוא נפצע בגרב, אבל לפני זה בניץ' הוא נפצע בגב. ובברכיים בעונת 2011-12, ובפיניץ' בעונת 2005-6 בברכיים, ובגב, ועוד כל מיני כאלה. דיברנו על זה יותר מדי בגלל הגרביים, בואו נגיע אל החמישייה הראשונה. גילברט ארינס בוושינגטון קרא את הרצועה הצולבת בסוף שנת 2007. סליחה.
למי שלא זוכר, אייג'נט זירו גילברט ארינס היה בחירת סיוב שני של גולדן סטייט, אחרי שתי עונות הוא עבר לוושינגטון ונהיה כוכב כמעט מיד, ביחד עם קבוצה מאוד מעניינת, אנטואן ג'יימיסון ודשון סטיבנסון, הם היו קבוצה שמגיעה באופן קבוע לסיוב השני במזרח, היה להם התקדשויות מאוד ידועות עם קליבלנד של לברון בסבב הראשון שלו, והוא היה הכוכב בלתי מואר של הקבוצה הזאת, סקורר מכונן שהיה לא היה לו טווח כמעט, ובסיס לו, רצועה צולבת, ומשם
עונת 2007, ממוצעים של 28-4, 4.6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. ארבע עונות שקדמו לפציעה, וושינגטון ניצחו בין 41 ל-45 משחקים. חמש עונות לאחר הפציעה, ניצחו בין 19 ל-29. המועדון קרס מרגע הפציעה שלו.
וקיבלו ג'ון וול, נכון?
בסופו של דבר, אז
לקח להם זמן, אבל בחמש שנים שלאחר הפציעה הם התרסקו.
עזבו מספרים, מישהו זוכר את הסרטון של גילברט ארינס קולע שלשות עם יד אחת?
לא.
אז יש איזה סרטון שצף אז, אני לא ראיתי אותו לאחרונה, לכן אני לא אנסה לדייק במספר, אבל הוא זרק, הוא התחרה עם, לדעתי ריפ המילטון היה באותה קבוצה, והוא התחרה איתו בשלשות, כאשר הוא זורק שלשות, 100 שלשות עם יד אחת, אני מנסה להדגים כרגע ברדיו, והוא קלה לדעתי 73 מתוך 100.
אני מת לראות את הסרטון מחדר הלבשה עם קריטנטון עם הכלי נשק, זה יותר מעניין אותי.
נעבור למקום הרביעי, ויאו מינג נפצע ביוסטון בעונתו הרביעית 2004-2005, הוא התחיל לסבול מפציעות ברכיים שהחמירו עם השנים, וזה שינה את המודון. זאת אומרת, יאו מינג היה שחקן שדיברנו על זה, הוא כבר אולי לא בסיאו, אבל הוא היה עדיין מאוד מאוד טופ, בטופ לבל, יחד עם טרייסי מגריידי.
אז הסיפור עם יאו, הוא היה שחקן בסיאו של 25-10, למי שזוכר, ובסיאו הגיע טרייסי מגריידי, ציפו שיבצר שם איזשהו צמד של גארד גבוה שישלוט במערב. לא הייתה איזושהי פציעה אחת ספציפית שיאו סבל ממנה, הרבה פציעות לאורך זמן, הוא היה שחקן של 2-30, שהגוף שלו כנראה לא החזיק, ויוסטון היו טובים, יוסטון ניצחו בין 52 ל-55 משחקים בכל התקופה הזאת, מי יודע לאן הם מגיעים אם היה נשאר בריא.
זה בעיקר האובדן פה, יוסטון לא התרסקה בצורה טוטלית אחרי שהוא פציעה ובעצם נהיה לא רלוונטי, אבל פה האובדן הקשה זה הפוטנציאל המאוד גבוה של הקבוצה הזאת להצליח ברמה הגבוהה ביותר.
מגריידי עוד יחזור בהמשך.
נעבור אל המקום השלישי, וזהו קריס וובר, ששיחק בסקרמנטו, הגיעו למשחק שני, חצי גמר, למקום שני בקונפרנס, ולחצי גמר מערב 2003, נפצע בברך, כמו שמרסל אוהב להגיד, תראו את סקרמנטו היום.
אז מי שזוכר את סקרמנטו של תחילת המילניום, אנחנו זוכרים אותם בעיקר והפסדים ללייקרס, היו קבוצה מדהימה, קבוצה לדעתי אחת המליבות שהיו בליגה בשנים האלה, נתנו פייט ללייקרס, זה רחוק עם סל אחד מלהדיח אותם, כשהיהלום היה קריס וובר, קריס וובר שחקן ש
אפשר להגיד שקדים את זמנו.
ברור, זה שחקן שהיום הוא היה שחקן אחד מהטופ 5 הכי גדולים בליגה. הוא הוביל קבוצה של מייק ביבי, בובי ג'קסון, ג'ים ג'קסון, ולאד דיוויץ', פג'ה סטויאקוב, ג'ידו טורקוגלו, ג'רד וואלאס. קבוצה של דאק קריסטי כמובן, קבוצה של כוכבים. באותה שנה, 2003, הם סיימו במקום השני במערב אחרי סן אנטוניו, משחק שני בחצי גמר מערב נגד דאלאס, הם היו כמובן פיבוריטים, הוא נפצע בברך, הוא החמיץ כמעט שנה, ובאותו רגע סקרמנטו התחילו להידרדר מקונטנדרים ומעונות של 55 ניצחונות ו-50 ו-44 ניצחונות, מאז הרצף הזה, הם לא הגיעו ל-38 ניצחונות עד היום. הם, עכשיו הקבוצה אחת מהשלוש הכי גרועות בליגה, הם לא צריכו להתאושש מאז.
כן, זה ההבדל בין ולאדי דיבאץ, שחקן לוולאדי דיבאץ,
ה-GM.
אולי זה הפער הגדול ביותר בין כישרון על המגרש לכישלון מחוץ לו.
נעבור למקום השני. את המקום השני חולקים שניים ששיחקו באותה תקופה בערך בפורטלנד, וזהו גרג אודן שנבחר בדראפט 2007 יחד עם, בעצם במקום הראשון לפני קווין דורנט, נפצע בברכיים, פציעות חוזרות, בחירת מקום ראשון בדראפט, אחד המפורסמות כישלון, גם בגלל שזה מקום ראשון, גם בגלל מה שציפו ממנו וגם בגלל קווין דורנט, וברנדון רוי נפצע המון בפרקיים, שחיקה במניסקוס.
הסיבה ששמנו אותם ביחד, כי הם היו אמורים להוביל ביחד את פורטלנד לעתיד מאוד מאוד ורוד, ברנדון רוי, שאומנם כשהוא נכנס לליגה היה סכנה, הוא היה ידוע כשחקן עם ברכיים בעתיות, אבל הוא פתח את הקריירה שלו, שיחק עונות שלמות, ובניין שחקן מצוין לידו, אם הייתה שם את גרג אודן, והצוות המשלים שלהם, הייתה יכול להיות קבוצה בהחלט נחמדה במערב, ושניהם בערך בו זמנית התחילו הבעיות שלהם, ברנדון רוי וגרג אודן למעשה, גרג אודן ניסה עוד כמה פעמים לחזור, ברנדון רוי הודיע פרישה, חזר לחמישה משחקים, פורטלנד כמובן לקח לה כמה שנים להיבנות מחדש אחרי שני המכות האלה שנפלו עליהם, ובכלל פורטלנד היא קבוצה שיכולה למלא לבד את הפינה הזאת אם נלך להיסטוריה.
קבוצה אדירה, היה להם באותה תקופה גם את למרקוס סולדריג', את אנדרי מילר, את ניק בטום, רודי פרננדז, זה מאוד קבוצה מצוינת, מעניין לחשוב לאיפה הם היו מגיעים. דבר אחד לגבי ברנדון רוי, הייתה לו קריירה מאוד קצרה, אנחנו לא זוכרים כמה הוא היה טוב, קובי בריינט אמר פעם אחת שהוא השחקן במערב שהיה לו הכי קשה לשמור עליו. אם קובי בריינט אומר דבר כזה, מה אנחנו שנתווכח איתו?
אני רק אגיד משהו אחד על פורטלנד, כי נראה לי שהם, אנחנו מדברים פה על פציעות משנות פרנצ'זים, והם קיבלו הזדמנות לבנות מחדש את הפרנצ'ז, לא הרבה אחרי, כי למרקוס סולדריץ' התפתח לשחקן שאנחנו מכירים, שהוא ודמיאן לילארד שהם קיבלו בדראפט.
בגלל כמה שנים שהם בילו בלוטרי.
כן, אבל אני חושב שאם לא היה להם עוד סדרה של החלטות, שבעיקר החתמת שחקנים בינוניים על חוזים ענקיים,
הם התאוששו.
אתה חולק עלינו למקום השני.
פתאום בא לי לחלוק, אני לא יודע למה.
הם התאוששו מאוד מהר.
הייתי איתכם בבחירה.
היו להם שתי עונות של 28 ו-33 ניצחונות ב-2012 ו-2013.
אני חושב ששמנו את המקום השני על בסיס הפוטנציאל של מה הם היו יכולים להגיע עם מה שהיה להם, פלוס השני שחקנים האלה. משהו בסגנון של מה שעשו עם יאו מינג, כי גם יוסטון לא התרסקה, אבל הפוטנציאל של הקבוצה שהייתה יכולה להיות שם, זה הסיבה.
ודווקא בגלל שמדובר בשני שחקנים ולא בשחקן אחד.
טוב, אז בואו נדבר על המקום הראשון, ושם יש קבוצה שאכן התרסקה, וגרנתי לאחד השחקנים, לא סיפרתי לכם, אחד השחקנים שחייבתי כילד כאוהד דטרויט, הגיע לאורלנדו, נפצע בשנת 2000, לפני שהוא הגיע לאורלנדו, סליחה, הוא נפצע בצ'ואב דטרויט, הוא שחק בפלייאוף, המשיך לשחק את הפציעה בקרסול, ואז הוא הגיע לאורלנדו, לא הובחן כראוי, ומאז כל עבורו הסתבך.
למי שלא זוכר את גרנט היל, יכול להיות שיש הרבה כאלה שמקשיב לו שלום ושזוכר את גרנט היל, אבל מי שלא זוכר את גרנט היל, אני אציג את גרנט היל של דטרויט, אבל יש כאלה שלא זוכרים את גרנט היל בכלל.
לפחות את של פיניץ.
כן, אבל מי שלא זוכר את גרנט היל של דטרויט זה... בזמנו הוא היה חבילה מושלמת, שחקן התקפה שיכול לייצר עצמו קולון בפנים ובחוץ, קולע, מוסר, לוקח ריבאונד עם סוג של טריפל דאבלים, לפני שטריפל דאבלים היה משהו כזה גדול, כשהוא עמד לסיים טעונה בדטרויט ולהיות שחקן חופשי, הוא היה הפרי אייג'נט גט מספר אחד בליגה, הוא גם היה משושלת ג'ורדן הבא,
כל השחקנים האלה שדיברו עליהם,
הוא היה הכי קרוב לזה בסיור בתקופה ההיא,
לא מכרת סגנון משחק, אבל לא ניכנס לדיון הזה עכשיו. והוא נפצע כמו שהיה, אורלנדו החליטו להמר עליו, עשו סיין אנד טרייד, נתנו לו חוזה לשש שנים על אזור $90 מיליון, דברים שהיו אסטרונומיים בתקופה של אז, חסם אותם לאורך שנים, השחקן כי פשוט הוא לא היה מסוגל לחזור למשחק, הפציעה הזאת לא הובחנה נכון, ועונה אחרי עונה היה מפסיד משחקים, מדי פעם היית רואה אותו לכמה משחקים, את הניצוצות של מה שהיה יכול להיות שם, היה להם את טרייסי מגריידי בקבוצה, בזמנו, טים דנקן היה שקל באמת לעבור אליהם, אמר, אני לא משדך את העתיד שלי לקרסוליים של גרנט היל, והחליט להישאר בסן אנטוניו, פשוט היה יכול להיות קבוצה...
הדבר המתסכל מבחינת אורלנדו, שהפציעה התרחשה בכלל אצל דטרויט, זאת אומרת, הוא נפצע בפלייאוף בשנת 2000, ממש לפני שהוא חתם, באורלנדו חשבו שהפציעה לא הייתה כל כך חמורה, החליטו לאמר עליו, חוזרים לטרייסי מגריידי, דיברנו עליו בקודם יאו מינג, ציפו ליצור שם איזשהו צמד גארדים, ווינגים מטורף של מינג וגרנט היל, וזה לא הצליח. שלוש שנות לאחר מכן.
מגריידי של היל.
מגריידי.
גרנט היל ומגריידי. שלוש שנות לאחר מכן הוא שיחק סך הכל 47 משחקים, בעונה רביעית הוא בכלל לא שיחק, הוא חזר אחרי זה לשחק כדורסל, אבל כבר לא היה גרנטיל שאנחנו זוכרים, אורלנדו לקח לה המון המון שנים למעשה עד שהגיע דווייט האוורד כדי להתאושש, אנקדוטה לא משעשעת כל כך, ב-2003 עבר ניצוח נוסף לשחזור של הקרסול, ניתוח לא עבר כמו שצריך, שבוע לאחר מכן הוא הושפז, הוא כמעט מת, הוא היה לסף מוות, שבוע בבית חולים, והוא יצא מזה, והוא אפילו חזר לשחק בליגה, אבל אורלנדו לא התאוששה, לקח לה המון המון זמן להתאושש מזה.
הדבר באמת, בכל הסיפור הזה, מישהו זוכר את טרייסי מגרדי של עונות 2003, 2002, 2004, הוא היה שחקן אדיר באורלנדו, אתה לא בטוח ש2004 עדיין היה באורלנדו, אבל בתחילת שנות ה-2000, הוא היה הוא
אחד השחקנים של אורלנדו, זה אחד
השחקנים, אחד השחקנים הכי טובים בליגה.
וגם שחקן שהקדים את זמנו.
כן, וגם שושלת ג'ורדן. אבל כל הליגה רק חשבה על איך אפשר לעצור. אני זוכר כאוהד דטרויט בסדרות מול אורלנדו, שפתאום טיישון פרינס הגיע בתור שחקן שיכול אולי לעצור את מגריידי. אני לא יודע מה יכול, אם גרנטי להשם זה יכול להיות...
כן, כן. ולכן המקום הראשון.
מתסכל.
ולכן המקום הראשון. אנחנו נעבור לפינת נחשת הציוץ, הפינה שבה אני מביא לכם ציוץ מרחבי הליגה, ואתם מנסים לנחש אותה. הרוחות גואשות והמים רותחים, נגיד את זה ככה. סתיו, אתה עם 4 נקודות, מרסלו עם 3 נקודות, וסדיה, אתה עם 2 נקודות, שני נחושים. סתיו, אתה מתחיל הפעם.
יאללה.
אתה רוצה לדעת מה הציוץ שלך?
בוודאי.
טוב, אני לא יודע למה אני עושה את עצמי את כל הציוצים האלה שהם ארוכים מדי. I stopped caring about fashion maybe 5-6 years ago. I bought a Gucci t-shirt for $400. Wore it once, washed it, and decided I wouldn't make a habit of buying that stuff. Polo tees, slim fit, medium, $3 for $40.
אוקיי.
צנוע.
מה האופציות?
מה האופציות? 1, לו ויליאמס, 2, קוואי לנארד, 3, טוריאן פרינס, 4, סי-ג'יי מקולום. סתיו, אתה מתחיל. אתם בבית יכולים לנחש גם.
סי-ג'יי מקולום.
סתיו, אתה הולך על סי-ג'יי מקולום, סגב.
טוריאן פרינס.
סגב הולך על טוריאן פרינס.
רציתי מקולום, אבל סתיו אמר, אני לא אלך עליו, מי יש את האופציות הנוספות?
קוואי לנארד ולו ויליאמס.
לו ויליאמס.
לו ויליאמס, מרסלו, אתה צודק.
אוי לא.
ויש לנו כאן שוויון נקודות בצמרת. אני חייב להגיד שסתיו התחיל מטורף, אבל כבר
לדעתי זה... ואז אסון.
אסון, אסון, התרסקות.
כמו בפנטזי.
אז מה התוצאה, סתיו?
כרגע 4 נקודות. לסתיו, 4 נקודות למרסלו, סגב, אתה עם 2 נקודות, צמוד צמוד מהצמרת וסגב מפגר מאחור. איתנו כאן הלל הורוביץ מ-NBA ישראל, עמוד המעולל שאתה מפעיל יחד בעצם עם יונתן כהן, שלא נמצא כאן הערב. מה יש ליונתן?
עדיף לא לפרט בשביל המאזינים, החולה?
חולה.
Day to day.
הוא day to day או שהוא probable?
תכלס זה coach decision, אבל אנחנו מתחילים להגיד.
או, CNP,
CNPCD.
נתחיל לדבר קצת על ה-trade deadline, וצאתי אולי על ה... אני וסתיו כתבנו על זה לאחרונה בעמוד שלנו. בואו נדבר קצת על כמה דקות אולי נתח על קליבלנד, על הלייקרס, על דברים שהם עשו. הלל, מה דעתך על הפעילות של קליבלנד ביום האחרון?
קודם כל, היכולת של קובי אלטמן לעשות משהו, להזיז את העניינים בחדר ההלבשה וכנראה להזיז את האיזאה לכיוון כלשהו ולהכניס שם רוח חדשה, זה כבר התחלה חיובית. השאלה מה שיהיה הלאה עכשיו צריך לחכות, אבל בגדול הם עשו את מה שהם היו צריכים כדי להתחיל לשכנע את לברון להישאר.
מישהו מאמין שיש להם כרגע קבוצה יותר טובה ממה שהייתה להם לפני שהם עשו, או לפחות בעלת יותר סיכויים?
דעתי הם השתפרו כמעט בכל מקום שהם היו חלשים בו, אם זה לחזק את ההגנה שלהם בצבע בעזרת לריאנס ג'וניור, ואם זה שחקני הגנה שהם יותר טובים מהשחקן הגנה הכי גרוע בליגה בעמדות הגארד, קלרקסון והוד הם לא שומרים טובים, אבל הם לא שומרים גרועים, והם נהיו צעירים יותר וזריזים יותר, שהם יכולים מאוד לעזור ללברון, יותר טובים ממה שהם היו קודם, אם זה השיפור שהם אותו מצריכים, אני לא חושב שזה שם.
הם הבינו לדעתי שהאיזאה כבר לא יהיה האיזאה של עונה שעברה או האיזאה של העונות הקודמות, זה סוג של all or nothing, זה לנסות להראות אולי ללברון שהם כן מנסים לעשות איזשהו משהו שיתרום להם העונה, לדעתי זה לא יקרה, זאת אומרת, אני כבר דיברתי על זה שלדעתי התקרה שלהם מגמר NBA, לדעתי זו עדיין התקרה שלהם, אבל צעדים יפים, ניסו קצת לרענן את המערכת, להציר את הקבוצה, הייתה קבוצה מאוד זקנה, מאוד עייפה, מאוד כבדה, קבוצת הגנה גרועה, הם יהיו טובים יותר עכשיו.
אני חושב שהם שיפרו את החלק במשחק שלהם, החלק הכי גדול שהם שיפרו זה חדר הלבשה. ועצם העובדה שהם יכולים, אני יודע שאמרתי במשחק, אבל זה אף חוונה. אני יודע ש... רוב הסטטיסטיקות המתקדמות מדברים על זה שמדברות על זה ש לפי איך שמעריכים לפי איך שעושים אנליטיקס הם לא באמת השתפרו והם לא באמת יותר טובים. איך עושים את הקייס הזה לשכנע שהם באמת יותר טובים? גם אני חושב ככה אגב.
אני מסתכל ברמת קודם כל כדורסל הכי פשוט, מה הם יוציאו החוצה ומה הם קיבלו. אז בעצם הם קיבלו, הם יוותרו על איזיה תומאס ש הוא שחקן התקפה אולי מאוד מוכשר, אבל הוא לא ספק לא בריא, והאיזיה תומאס לא בריא, הוא שחקן NBA מאוד מאוד גבולי, אז הם ויתרו על זה, הם בנוסף, כל המטען לא מוסיף, ואימן שמפרט שאולי שחקן הגנה טוב, אבל הוא שחקן התקפה נוראי, והוא גם העונה לא בקושר ופצוע, ותמורת זה הם קיבלו את ג'ורדן קלארקסון, שהוא שחקן התקפה מצוין, שגם רגיע לעלות מהספסל, ויכול לעשות נקודות מהר ולהוביל סקנד יוניט, והם קיבלו את רודני הוד ש מבחינת כישרון יש לו את היכולת להיות סקורר בליגה הזאת. לארי נאנס ג'וניור הוא אנרג'י גאי מהטובים בליגה, יכול להיות שהוא אפילו יותר טוב מזה, הוא שחקן הגנה טוב, הוא יש לו חושים טובים, והוא אתלט מדהים, אז הם התחזקו מקצועית, אי אפשר להגיד שהם לא מתחזקו, וזה גם ג'ורג' היל מה שאפשר אולי להוציא ממנו.
בעיניי, אם שאלת במה הם השתפרו, אז זה בשריר החשק קודם כל, שלא עבד שם בחדר הלבשה. בנוסף, איזיה תומאס, החוזה שלו נגמר בסוף העונה. אם הם לא היו עושים פליפ על איזיה ומקבלים נכסים תמורתו, הרבה מהחוזים שלהם לא יכולים לזוז בכלל.
והדבר הכי חשוב, הם לא ויתרו על הבחירה של ברוקלין, נותן להם עדיין פתח בעונה הבאה להתחיל איזשהו ריבילד אם לברון יעזוב. זה הדבר הכי חשוב מכל הטרייד דדליין הזה.
אז דווקא בנקודה הזאת, ואני חושב שפה אולי הפספוס הכי גדול שלהם, אם הם אומרים, הדבר הכי חשוב זה לשמוע את הבחירה של ברוקלין, של ריבילד עתידי, אז הייתי מעדיף לא לקחת חוזים גדולים, אבל אם אני רוצה גם עדיין להיות תחרותי העונה, אז ואני לוקח חוזה גדול, כבר עדיף של שחקן, לדעתי, שהרבה יותר משמעותי מג'ורג' היל, ג'ורג' היל יושב על 20 מיליון העונה ולעונה שני נות הבאות, אם אתה כבר לוקח 20 מיליון, עדיף להביא שחקן כמו ניקולס בטום אולי, או משהו כזה ששרלוט מנסה להיפטר, והוא שחקן שעל המגרש יתרום יותר גם העונה.
דיברנו על זה שכנראה שהשיקול שלהם היה שהוויתור על הבחירה של ברוקלין יהיה רק עבור איזשהו שחקן שהוא יהיה...
אבל בטום היה מגיע כסלר ידם.
לא, אבל שחקן שיהיה איזשהו גיים צ'יינג'ר שאולי יגביר את הסיכוי שלהם העונה לקחת אליפות, אין שחקן כזה.
אבל בטום זה לא תמורת הבחירה של ברוקלין, זה כסלר ידם של שרלוט.
לא, אוקיי, אני מדבר כרגע על הבחירה של ברוקלין ספציפית. אתה יודע מה, אולי חבילה של קמבה ובתום, אבל שוב, זה
הכל... כאילו אומרים שדיברו על זה, אבל...
הכל תיאוריה.
אני מדבר גם בלי קמבה, אני אומר, אם אתה סופג חוזה, ובג'ורג' היל הם ספגו חוזה של 60 מיליון דולר, אם אתה סופג חוזה, עדיף שכבר תספוג חוזה של שחקן הרבה יותר טוב מג'ורג' היל. זה הנקודה שלי.
אני מסכים עם הנקודה הזאת, החוזה של ניקולה בתום הוא לא יותר ארוך בשנה.
יותר ארוך ויותר גבוה.
בסדר. אתה יודע, 3 שנים ב-60 מיליון, 4 שנים ב-100, וזה הבדלים, אתה יודע, בשוליים.
השאלה אם אתה רוצה את בטום כשיש לך את רודני הוד בווינג, והוא יותר צעיר שם, ואז עדיין חסר לך בעמדת הגארד, ולכן נכנס ג'ורג' היל, אבל אין ספק שמבחינת התרומה בטום יכול להתאים שם, אבל אני חושב שזה הקומבינציה של שניהם.
גם תחשוב על זה שבהווה, הרכז הפותח שלהם כרגע הוא... חוזה קלדרון?
כן, אבל אתה לא צריך באמת לשחק עם קלדרון רכז, עם קבוצה עם קצת שכל לברון גם ככה מוביל את הכדור, ואז בטום והוד יכולים לשחק לידו ביחד עם לאו בריא.
שלא
לדבר
על קלארקסון שהוא טורגר.
אז כאילו אפשר, אני לא חושב שזה תהיה הבעיה, אבל או שלא היה להם את זה על השולחן, אני חושב שזה הפספוס היחיד בכל המצב הזה, אני מסכים שנוכח הסיטואציה הגרועה שהם היו בהם הטריד של איזיה, הם עשו... אוברול מצוין, והם נראים יותר טוב קדימה.
גם יכול להיות אגב שבטום התחיל לשחק טוב בזמן האחרון, ושאלות העדיפו לחכות ולראות מה הם יכולים לקבל בסוף העונה, אם הוא ייתן עכשיו עוד חצי עונה טובה.
יכול להיות שזה הסיבה שזה
לא. יכול להיות שפשוט רוצים להצמיד אותו לאחד החוזים הנוראים האחרים שיש לו, ולהיפטר משניהם בבת אחת, והרבה יותר קל לעשות את זה.
נראה לי בהצלחה, אבל יש להם עם זה.
כן, ברור.
מי שרוצה לדבר על עוד קבוצה, בסוף מדברים, אני לא רוצה לדבר על הלייקרס שנייה, אבל לפני שאנחנו מדבר על הלייקרס, סתיו קופץ.
לא, ממש לא רוצה לדבר על הלייקרס.
אתם רוצים, יש לכם עוד קבוצה שאתם רוצים לדבר על, כאילו, מישהו חושב שיוטה, איך יוטה
מהצד של הטרייד הזה?
כן, או טרייד אחר אגב.
אז מהצד הזה אני לא חושב שיש אף קבוצה חוץ מהלייקרס והקאפ רליף שהם קיבלו, פלוס הבחירת סיבוב ראשון של קליפלנד, שעוד יכולה להיות בחירה...
אמרתי לא לייקרס.
לא, אמרת לי מהצד, אבל לא, דווקא אני רוצה להתייחס לטרייד אחר, אם זה בסדר מבחינתך.
מבחינתי, לא. לא מנהל פה דיקטטוריה.
אז, ואתם, מרסל הולך לצחוק עליי, כי אני הולך לציין את המעבר של ג'יימס אליס לדטרויט.
אה, כן. שמעתי על זה לפני זה.
כן. זה טרייד מאוד מאוד קטן, אבל...
בוא נשאיר אותו ככה.
אני לא חושב שג'יימס אליס הוא סוג של גיים צ'יינג'ר, אבל אני מסתכל על איך שדטרויט נראים מאז של...
בקושי גיים פלייר.
אני חושב שאתם תראו שג'יימס אליס יהיה תרומה מאוד טובה בדטרויט, ו... הוא מחזק אותם.
תסכים. מאיזו בחינה הוא מחזק אותם?
הוא ווינג, ששחקן הגנה מצוין, עם שלאחרונה
קולע... עד עכשיו סטנלי ג'ונסון בדיוק, אוקיי.
שקולע הרבה יותר טוב מבחוץ, ו...
רג'י בולוק?
שחקן הרבה יותר עקבי ממנו, ואני מאמין בפוטנציאל שלו. לא יודע, בוא נראה אם אני טועה או לא.
אוי להערכה, הוא עושה לו?
אולי תכף נדבר על הלייקרס, אבל הטרייד דדליין כזה די... לטעמי די משעמם כזה. זאת אומרת, אם קליבלנד לא היו עושים את כל הריבילד הזה...
כן, אבל זה קרה.
זה קרה, כן. אני אומר, לא קרה פה שום דבר חוץ מזה. משהו משמעותי חוץ מזה. בלייק לפני שבוע.
עם כל הכבוד לג'יימס אליס, אתה אומר.
כן, לא, די משעמם.
לדעתי, דוויין וייד למיאמי, זה איזשהו פועל יוצא. קודם כל המרגש, אין ספק, וראו את זה במשחק. אבל אין מה לעשות, למיאמי אין למי ללכת בדקות הסיום. הם משחקים שם המון משחקי קלאץ' ומשחקים צמודים. לא בטוח שווייד בשלב הזה של הקריירה שלו תמיד ייקח את ההחלטות הנכונות, אבל הוא ייקח עליו הגנה, הוא ייקח תשומת לב משומרים, והוא מישהו שלא מפחד לקחת עליו את הזריקה, ובעונה שזה נכון שריצ'רדסון ואוליניק קלו סלי ניצחון, לא בטוח שזה רע שיהיה לך את ווייד.
לדעתי.
אני דווקא אומר, זה טוב שמפנה שומר וויין אליקטון ייקח את שלושת הניצחון, זה הרבה יותר
עדיף. אני לא יודע איזה שומר ווייד מפנה היום, אבל...
לדעתי זה שהוא חזר למיאמי, זה מסמן שהוא פורש בסוף העונה.
אני חושב שאנחנו צריכים לתת גילוי נאות ולהזכיר שהיא ללועד של מיאמי.
חד משמעית.
כל דבר שאתה, כל חיבה עכשיו לוויידי הרגע לעבר, לא יודע.
לגיטימי.
יש לי...
אבל אני אמרתי ג'יימס אניס, אז אני נשמע הרבה...
לא, אנחנו כולם פה זה. אז גם אני מה שאני הולך להגיד.
ג'יימס אניס.
מה אני הולך להגיד? סתיו?
מה אתה הולך להגיד?
אני הולך להגיד שכל הכבוד ליוטה שפינתה משם את רוד ניוד, זה הבעת אמון בדונה ון מיטשל, ולדעתי זה כל מה שרציתי לראות, אבל... כל אחד פה משחק את התפקיד שהוא אמור לשחק, הוא אוהד הלייקרס, חובב דונובן מיטשל ואוהד מיאמי.
ג'יי קראודר ליוטה הוא...
בשיקגו לא קרה כלום.
לא, אתה משחק את התפקיד שלך בתור שונא הכל.
אני לא, אני...
לא היה טרייד טוב, לא היה אז חזק.
ג'יי קראודר ליוטה זה בגדול התאמה טובה. שחקן שמתאים במערכת של ברד סטיבנס אמור להתאים כמו כפפה ליד לקווין סניידר ולמערך ההגנתי שם. ייכנס חזרה לקבוצה ששומרת, לקבוצה אכפתית, אז סך הכל זה הרמה לא רעה של יוטה.
עבר מתחת לרדאר האמת שחושבים על זה.
ונראה לי שזה גם אמור שמה אפשר להפסיד, הוא לא היה לשום מקום בקליבלנד.
הוא על חוזה נוח.
נכון.
עוד דבר שלא ראיתי שמישהו אמר, אבל סתם נקודה למחשבה, ג'ורג' היל ורוד ניהוד גם שיחקו ביחד, אז יש שם...
כן, נקודה טובה. בואו נעבור לנושא המרכזי, זה שעבורו באת. קח את זה. הלל, על מה רצית לבוא לדבר איתנו היום?
אז ככה, בעמוד אנחנו אוהבים הרבה לדבר סטטיסטיקה, לזרוק מספרים לאוויר, זה גם אופנה שיש כיום, אני חושב, בהרבה עמודים ודפים באופן כללי, סטטיסטיקות על כל דבר שזז, אם הן מעניינות יותר או רנדומליות יותר, אתם...
כן, זה הפך להיות הנורמה. יש הרבה מספרים שם בחוץ.
אז למשל סתם, ראינו אחרי המשחק של לילארד בשבת עם ה-50 נקודות, אז שמדברים למשל על ה-50 נקודות שקולים בהכי קצת זמן, שלילארד, תומפסון וסי-ג'יי מקלום.
הראשון שקולע 70 נקודות יחד עם
7 ריבאונדים
ו-12 סיסטים, הכי צעיר מבעשור.
מבין אלה שכן.
לגמרי, אז יש שם חלק שהם כאילו ממש כאלה, אבל מצד שני יש סטטיסטיקות כאלה שכן אולי מספרות איזה סיפור. למשל, העניין הזה של ה-50 נקודות ב-100 דקות כן מספר לנו את הכיוון שהליגה הולכת אליו של לתת לשחקנים לנוח, ששחקן במשחק טוב שמגיע הפרש גדול מורידים אותו לספסל, זה משהו שהיה פחות קורה, שחקנים היו מסיימים את המשחק ככה זוחלים את כל הנקוד, את כל הדקות על הפרקט, כן. אז זה לא סתם שזה קורה לאחרונה, אם זה כל השיאים של השלשות, וסטף קארי שעבר עכשיו את וינס קארטר ברשימת קלעי השלשות, אז יש ככה סטטיסטיקות שרצות וכן מספרות תקופה. יונתן,
אתה רוצה לתת לנו דולמה?
למשל, אפשר לדבר על זה, יונתן כתב פוסט, יש לו ככה פינה של שחור לבן שמסתכלת על העבר, והוא דיבר על זה שב-91 במשחק השלישי בגמר בין שיקגו ללייקרס, אז הייתה שלשה אחת, סך הכל. אז כשאנחנו רואים את ה...
אתה יודע את זה?
לא, לא ידעתי שזה כל כך מעט, אבל המספרים לא מפתיעים. כשאני כתבתי את זה, התייחסתי במשחק השלשות המפורסם של ג'ורדן מול פורטלנד בפלי אוף בגמר שנה אחרת, וזה 6 שלשות במחצית, וכאילו זה היה, הוא עושה 12 שלשות בכל הסדרה, וזה היה מספרים מטורפים לאז, אז האחד זה כאילו, לא יודעת שכל כך מעט, אבל זה מספר הגיוני, זה מגוחך.
אז יש גם כאלה, והם כן מספרים לנו איזה סיפור על המקום שהליגה הולכת אליו, מצד שני יש גם נתונים הזויים לחלוטין שם בחוץ, שמספרים כלום ושום דבר. היה לנו העונה את הניצחון היחיד, אי פעם, גם כן הלייקר סתיו, זה בשבילך, של קבוצה שקלה פחות מ-20% מהקו.
2-14.
אז ככה, הסתכלתי על הנתון הזה וגיליתי שבגדול היו רק 7 משחקים בהיסטוריה שבהם קבוצה קלה פחות מ-20%, ככה שביחס למדגם זה לא כל כך מיוחד.
אנחנו בכלל דיברנו על זה גם באחד הפרקים, והליגה עוברת, והצופה עובר, וכל מה שהמערכת שמסביב למשחק כולל לנות, מאוד עבר לכיוון של, באמת, כמו שציינת, המון המון מספרים, המון נתונים, וכשהתחלנו לדבר, אז דיברנו המון דברים שקשה למצוא הדבר המייצג, אבל בעולם שמשתמשים בכל הסטטיסטיקות יותר לניתוח מצבים, התקפות והגנות, אז מאוד נראה לי, יהיה מעניין, כאילו, להסתכל על דווקא על הסטטיסטיקות, שאנחנו סופרים כמו חסימות או כמו אחוזי קליעה, ולראות האם זה באמת הדברים שמייצגים הגנות טובות או לא הגנות טובות.
אז חד משמעית אפשר להסתכל על הדברים האלה ולנסות להבין דרכם. אני חושב שאחד הדברים שאפשר לראות מאוד מהר, זה שהדברים האלה לא עד הסוף יספרו לנו את הסיפור שאנחנו רוצים. זאת אומרת, גם אם ניקח משהו מאוד חד משמעי כמו אחוזי שדה, או כמה נקודות הקבוצה השנייה קולעת, וננסה לסדר את זה מלמעלה למטה לפי הסדר של הקבוצות, אני לא חושב שנוכל לייצר איזושהי מסקנה מתבקשת של מי ששומר ככה, או הקבוצה קולעת מתחת לאחוז מסוים, בהכרח הקבוצה הזאת תהיה בצמרת. זה יכול להיות שאלות של אחוזים, של בלוקים, של חטיפות, כמו שאמרת, סתם.
קצב משחק המון תלוי בזה, זאת אומרת, קבוצות בקצב משחק גבוה יכולות אולי לקלוע באחוזים יותר נמוכים, וכחלק מקצב המשחק הם הגיעו לסקור גבוה יותר, שקבוצות יריבות לא יכולות לעמוד בקצב הזה. זאת אומרת, זה שילוב של המון המון דברים. זאת אומרת, אין איזשהו נתון אחד שיכול לתת את התמונה המלאה.
נראה לי שככל שאנחנו מתקדמים לכיוון שיש הרבה יותר נתונים, אז אפשר לראות לפעמים שיכול להיות שיש נתון אחד הוא ספורדית חריג, והוא לא מרמז על שום דבר, אבל אם רואים שלקבוצה יש, כן, שלקבוצה היא 28 בליגה במשהו נתון הגנתי A, ו-27% בליגה בנתון הגנתי B, מתחיל לספר את הסיפור של כאילו, יש פה בעיה בהגנה, קליבלנד.
אז יש לי שתי נקודות בנושא הזה. הנקודה הראשונה היא שהדבר הקשה בלייצר סטטיסטיקות טובות להגנה, זה שהתקפה מודדת דברים שקורים. מישהו קלע סל זה מייצר נקודות, ומישהו מסר לו את הכדור אז זה אסיסט, ואם הוא קלע בהרבה אז אחוזים שלו יותר טוב, זה משהו מודד משהו שקרה. בגלל שבהגנה אתה אמור למדוד דברים שלא קורים, מנת הסל, עצרת החיתוך, גרמת לזריקה יותר קשה, אז המספרים מאוד מאוד מסובכים, כי אני בא לספור חסימות וחטיפות, אז אין קורולציה ישירה בין הקבוצה שחוסמת הכי הרבה לקבוצה שחוסמת אולי פחות, כי זה לא נתון, אולי מנת הסל אחד ואולי הפוזיישן נשאר בקבוצה הרבה, זה קשה מאוד את הערך של הדבר הזה, ולכן קשה למצוא את הנתון סטטיסטי על הזה שאומר מי שהשחקן שהוא מספר אחד בנתון סטטיסטי על הזה הוא בוודאות השחקן הכי טוב. יש לי איזושהי דוגמה שיש את הסטטיסטיקה Defensive Real Plus Minus, שאיזשהו שקלול של המון 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 נתונים סטטיסטיים, ומחברים אותם לאיזשהו מספר, ואמור להגיד שמי שחקן יותר טוב. וצורך העניין, דני גרין, בעונה שעברה, שהוא שחקן שכולנו מסכימים שהוא שחקן הגנה טוב, אז היה מקום ראשון בין הגארדים. מצד שני, באותה עונה, אברי ברדלי, שאנחנו כולנו מסכימים שהוא שחקן הגנה טוב, הוא גם היה שחקן אול NBA בהגנה, הוא היה מדורג 91 מתוך 97. אז...
כאילו, אי אפשר בשום...
אז הנקודה שלי שבניגוד ל... סטטיסטיקות התקפה שמראות עולם הרבה יותר מדויק, סטטיסטיקות ההגנה יש להם המון קיצון, ומבחן העין בהפוך על הפוך מה שאנחנו מדברים עליו גם מאוד משמעותי. וכשבדקתי את הנושא קצת, אז גיליתי שהמון קבוצות מחברות לנתונים הסטטיסטיים את המצלמות הספורט ויו, מה שבכל ההצטדיונים יש היום, שעוקב אחרי כל מנסים שקלולים כאלה, זה פשוט לא דברים שחשופים לנו. אז מה שאנחנו, קהילת הסטטיסטיקה, גם בינה לבין עצמה מדברת, שהם מאוד רחוקים מהנתון הסטטיסטי הזה, שמודד הגנה בצורה אבסולוטית, כאילו כמו בהתקפה, אבל עדיין, וזו הנקודה השנייה שלי, וואי, אני...
כן,
לא,
תמשיך.
בנקודה השנייה שלי, וזה דווקא אני מתחבר למשהו שאילל אמר, וגם אתה הזכרת את זה, יש המון המון נתונים, ודווקא נתונים המאוד בסיסיים שהחוגרים מסתכל עליהם, חסימות ואחוזים מהשדה, דווקא אלה הנתונים עם המדד הפחות נכון להגנה טובה או לא טובה.
אחוזים מהשדה של הקבוצה התוקפת.
דפנסיב, פילדות פרסנטג'. סטטיסטיקה הגנתית, כדורסל, הגנה זה משחק קבוצתי, וסטטיסטיקות הגנתיות, אתה לא יכול למדוד שחקן על סטטיסטיקה הגנתית, מאוד תלוי בחמישייה שבה הוא משחק, מאוד תלוי נגד איזה קבוצה הוא משחק, הליינאפ שהוא משחק בו, הסטטיסטיקה, המצב על המגרש, אתה כרגע משחק מול קבוצה שאתה נמצא ב-30 הפרש, אתה משחק עם החמישייה השנייה שלך, מול חמישייה השנייה של קבוצה אחרת, אז אתה לא סופג סל 10 דקות, זה הופך אותך לשחקן הגנה טוב יותר, קצת קשה למדוד את זה, ו... כן, שוב, המון המון סטטיסטיקות מתקדמות, כמו שסתיו אמר, אני מניח שלקבוצות יש סטטיסטיקות אפילו יותר יותר דריל דאון של הדבר הזה, ולא תמיד זה מספר את כל העניין. אתם יודעים מי השחקן עם הדיפנסיב ווינשר הכי גבוה בליגה? הימור? בי פאר, זאת אומרת, הוא בפאר גדול ממקום שני.
אנטוני דייביס.
לא.
דורנט.
לא.
לא, זה לא... פול ג'ורג'.
לא, אנדרה דרמונד. בי פאר מהמקום השני. מקום שני, דרך אגב, זה ראסל ווסטברוק. דיפנסיב ווינשר זה איזשהו מדד שנותן תרומה לניצחון דרך ההגנה. זה איזשהו מדד מאוד מאוד דומיננטי, ו...
כנראה שהרבה ריבאונדים עוזרים.
נכון, אז זה בדיוק מה שאני אומר. המדד הזה לא באמת אומר שאנדרה דרמונד הוא השומר הכי טוב מבין הגבוהים, והוא שומר טוב, הוא עושה את העבודה שלו, אבל זה לא נותן את כל התמונה. צריך לשקלל את זה עם המון המון גורמים והמון המון סטטיסטיקות אחרות.
הייתי שמח לדעת אם יש איזשהו נתון שדווקא מצאת שכן מלמד משהו, שבדרך כלל קבוצות שמובילות בנתון הזה, הם... קבוצת הגנה טובה, או מי שחתם תורם זה לשחקן בודד.
אז ככה, קודם כל, נראה לי אני אקח אותך קצת אחורה, ככה, נתת דוגמה שדווקא אהבתי על אברי ברדלי. אני חושב שהזכרת ככה את העניין של, היה מקום 91 מתוך 97 בליגה, ככה אני אחבר את זה אולי למה שמרסלו אמר, שזה באמת מאוד משמעותי מול איזה חמישייה אתה עולה לשחק. אם אתה גרדה פותח של קבוצה טובה, ואתה כל ערב שומר בווינג על שחקנים שגדולים ממך, על השחקנים הכוכבים של הקבוצה השנייה, משחק כל ערב מול שחקנים שהם בול דומיננט וקולים כל הזמן, אז הרייטינג ההגנתי שלך אולי יהיה נמוך, אבל בסופו של דבר התרומה שלך לקבוצה ככה היא מאוד משמעותית. הדבר השני שדיברת עליו, על התרומה ככה שלא נמדדת, אז יש לך אחד השחקנים האהובים עליי, ושוב, מיאמי, למרות שלא רק.
בימא דה ביו.
האמת היא, אתם ראיתם את המהלך שלו, של החטיפה, שזה גם חסימה.
כתיפה.
הכתיפה. קודם כל זה המהלך בי פאר הכי מוצלח הגנתית שאפשר לעשות, כי אם דיברת על הדיפלקשן של
לאן
שזה מגיע, זה מדהים, נראה לי חסן וייטסייד והוא עובדים על זה באימונים.
זה השחקן שרצית?
לא. אבל שיין באטי ככה מדבר הרבה ועשה קריירה מלהיות השחקן שבין הסטטיסטיקות. ממש כמעט אפשר להגיד שכתבו עליו את הספר. והוא מספר באחת ההרצאות שלו על זה שהוא כ3, ככה נותנים לו לשמור על שחקן שהוא 4, שהוא 5 בתוך הצבע, והוא יודע מראש שריבאונד הוא לא הולך לקחת. ובעצם היכולת שלו להקריב את הגוף שלו, לעשות בוקסינג אאוט משמעותי, להרחיק את השחקן שלו מהסל, ולאפשר למישהו אחר לקחת ריבאונד, זו התרומה שלו להגנה, ועל זה רדפו אחריו ונתנו לו חוזים. ובסופו של יום, כשאנחנו נספור את הבוקס סקור הסטטיסטי, אנחנו לא נראה שם כלום. אז אני לגמרי מתחבר לנקודה שלך, סתיו.
השאלה היא, סליחה שנייה, אם זה א', אולי נתון שנגיד צריך להכניס אותו, או כאילו יכול להיות שיום אחד יספרו בוקס סקורים שירחיקו ריבאונדים, כאילו יעשו את החישוב הזה, או, וזה כאילו שאלה אולי קצת יותר פילוסופית, אבל כולנו פה אוהבים את הסטטיסטיקות המתקדמות ואת הכיוון של האנליטי שאליו הליגה הולכת, אבל אתם לא קצת שמחים איפשהו שיש משהו שהוא עדיין נשאר בגדר מבחן העין, והוא נותן לאנשים שאוהבים לראות NBA לדבר על דברים שהם קצת מעבר למספרים? לא, אני חושב שכן, אני חושב שזה נחמד.
אז הרומנטיקן שלי אומר כן, אני מאוד נהנה שיש איזשהו משהו שאפשר להתווכח עליו, ואין את המספר הזה שיגיד לא, פה נגמר הדיון מבחינה סטטיסטית, של מה שאני רואה בעיניים, ומה שאני לוקח את כל הידע הנצבר שלי על כדורסל, ואומר, אם אני מרגיש שהשחקן הזה הוא שחקן הגנה טוב, אז הוא טוב, ולא אכפת לי אם ב-DRPM הוא מקום 70 או מקום 2.
אתה בסופו של דבר לא תקרב צופים חדשים לליגה, אם תתחיל לדבר איתם על כל מיני סטטיסטיקות מתקדמות, והכל בסופו של דבר, כמו שאמרת, רומנטיקה זה נקודות, ריבאונדים, אסיסטים, וזה מה שמקרב את כולנו, גם בלי זה לא היה לנו פנטזי, ככה שזה דבר הכי חשוב נראה לי בעניין.
שנה הבאה אנחנו מוסיפים קטגוריית...
דרך אגב, שוב, אני בטוח שמי שצריך להסתכל על המספרים ועל הסטטיסטיקות המתקדמות האלה, מסתכל, מנהלי קבוצות לא מעניין אותם נקודות, לא מעניין אותם ריבאונדים, לא מעניין אותם אסיסטים, מעניין אותם התכלס, והתכלס זה סטטיסטיקה מתקדמת, והשילוב של הנתונים הללו, לא איזשהו נתון ספציפי אחד, אלא איזושהי קבוצה של נתונים שנותנת את התמונה המלאה, הן לגבי הגנה והן לגבי התקפה.
הדבר המעניין הוא אבל שבהתקפה הגענו לשם ובהגנה אנחנו לא שם. כן. זה הנושא...
אנחנו לא שם, מי שצריך להיות שם, לא, כנראה לא שכן אני... נמצא שם.
לא,
דריל ווארי לא מסתכל על הדברים האלה כשהוא מביא שחקנים.
שוב, שלא,
לא,
איזה
דברים. אומר, אנחנו, אני אומר שהסטטיסטיקה התקפית, וזה...
כי זה יותר רומנטי.
לא, לא, לא רומנטי, זה... פוצחה. הצלחת להבין, לנצל נוסחות סטטיסטיות, שנותנות מדד מאוד מדויק. אין, הסטטיסטיקה התקפית לא מבלבלת שחקן התקפה טוב משחקן הגנה רע. הסטטיסטיקה ההגנתית עושה את זה.
כי כמו שאמרת מקודם, בהתקפת היוזם אתה יכול ליזום דברים. הגנה, אתה מגיב למה...
השאלה אם אנחנו בשלב כלשהו בדרך שהוא לפני השלב של לפצח גם את ההגנה.
שתוכל לגרום ליריבה שלך...
לא, שתוכל לדעת להפריד בין שני שחקנים, אפילו אם הם לא עשו משהו...
לא בלי נתוני צילום. אתה לא יודע אם המאמן הספציפי נתן משימה הגנתית לשחקן, ואז הוא היה אמור לצאת גבוה בחסימה לדוגמה, אבל השחקן כאילו חתך אותו והוא עשה את התפקיד ההגנתי שלו, אתה לא יודע אם זה...
אני לא מסיבה שזה לא יקרה, כן, זה יכול להיות דרך
נתולי צילום. אני אומר שזה רק עניין של מצלמות, בהתקפה אתה לא צריך, בהתקפה אתה פחות צריך את זה.
אני חושב גם שאחד מהנקודות שמרסלו הזכיר קודם ומאוד משמעותיות זה שבהגנה עדיין זו קבוצה, זאת אומרת למרות שב-NBA גם בהתקפה אנחנו מסתכלים על מדדים קבוצתיים ואנחנו רואים שכמות האסיסטים או האחוז האסיסטים ינבו בצורה מאוד טובה את היכולת של הקבוצה ונתונים אחרים, עדיין בהגנה, אם אין מאמץ שהוא קבוצתי ואין את סך כל החלקים, אז ימצאו את הפרצה. והרבה יותר קשה למפות תרומה של שחקן אחד כשיש לנו הגנה כקבוצה. אני חושב שאם בכל זאת ננסה למצוא דברים, אז ככה, כשיונתן ואני דיברנו, אז חשבנו אולי להסתכל נגיד על קבוצות שמשחקות הגנה טוב, ולנסות אולי לראות מה הן עושות. ואולי הסיפור של הקבוצה ייתן לנו באמת יותר מידע מהסיפור של השחקן הבודד.
לחלוטין, אתה רוצה לתת דוגמה?
אז ככה, בוסטון כרגע מובילה את הליגה בכמעט כל מדד הגנתי קלאסי של נקודות שנספגו, או פר מהפוזשנים ודברים מהסוג הזה. בעצם מה שאפשר לראות, ואחד הנתונים המעניינים, שהוא לא היחיד שמצאנו, אבל משהו ככה שבלט לי, זה ש... אם דיברנו לפני זה על זה שההתקפה פוצחה, וכן יש שיח על כמות זריקות משלוש, והמיקום של הזריקות לשלוש, ואיך לזרוק אותם, אז כנראה שבוסטון בעצם מנסים לחשוב איך למנוע את הזריקות האלה, שהן נחשבות אפקטיביות יותר. למשל, בוסטון היא הקבוצה שמאפשרת הכי מעט שלשות מהפינה ב-NBA. אם אנחנו יודעים שהשלשות מהפינה נקלעות אצל, לדעתי, מבדיקה האחרונה שראיתי, יותר מ-10 או 12 קבוצות, קולים אותם ביותר מ-40% מהשדה, שזה by far יותר גבוה ממיקום אחר של שלשה. אז אם בוסטון מאפשרת מבחינה כמותית הכי פחות שלשות כאלה, היא מאפשרת להגנה שלה לעשות עבודה יותר טובה, ומונעת משחקני ההתקפה להגיע למקומות שמשם הם מבצעים את העבודה שלהם בצורה הכי טובה.
הם עושים הגנתית את מה שיוסטון עושים התקפית, בסופו של דבר.
כן,
יפה.
דבר נוסף, הם פשוט מגנים על קו השלוש בצורה מאוד טובה. זאת אומרת, מבחינת כמה הקבוצה שמולם קולעת באחוזים לשלוש, אז גם הם מקום שני מבחינת האחוזים שהם קופים על היריבה שלהם. וזה למשל משתנים שבעצם מראים לנו איך הם מבינים מה ההתקפה רוצה לעשות כיום בליגה, והם מצליחים למנוע את זה מהם. כשהקבוצות שממול יצטרכו בעצם לנסות לעשות שני דברים, או להצליח להזיז את בוסטון מתוכנית המשחק ההגנתית שלה, או למצוא רעיונות אחרים לעשות בהתקפה, שזה אולי יהיה השלב הבא בהתפתחות ההתקפית של ה-NBA, למרות שהסטטיסטיקה לא נראה לי תגבה את זה מבחינת שלשות מול זריקות לשתיים. אולי איזה זריקה לארבע תשנה את ה...
נשים, באולסטאר במשחק הסלבריטי, הזריקה לארבע.
לא, גם בשלוש על שלוש.
לא, אבל זה לא קשור ל-NBA.
לא משנה, אבל...
מעניין, מעניין אותי לראות את הגמר של בוסטון יוסטון.
כן, תכלס, לפי מה שעכשיו אריאל אמר, זה... אילל, סליחה.
כן.
אני חושב שעוד משהו שככה מתחבר אולי בין הטרייד דדליין לסיפור של בוסטון, זה אם ננסה כאילו לראות את השחקנים שעזבו את בוסטון בשנים האחרונות, ולאן הם הגיעו, אז אבן טרנר שיושב על איזשהו חוזה מפלצתי...
70 ומשהו מיליון לארבע שנים.
בפורטלנד, יחד עם שאר השחקנים שם שחוסמים את תקרת השכר בצורה שלא תזוז משם בשנים...
כן, דיברנו על זה הרבה לאחרונה בינינו. זה רשימה ארוכה של שחקנים ש... בעבר אנחנו, היה לנו דיון באחת התוכניות על החשיבות של המאמן, וכאילו כמה קשה להפריד את השחקנים מהמאמן. בוסטון היא הדוגמה הכי טובה כשאנחנו מכירים כרגע למאמן שהוא, הדרך שלו לראות, הדרך שלנו לראות את החשיבות שלו, היא במה השחקנים עושים מחוץ למסגרת שלו, וזה גם מרקוס סמארט, וזה גם אברי ברדלי, סליחה מרקוס סמארט בפנים, זה גם אברי ברדלי, זה גם איזיה תומאס, זה גם ג'יי קראודר.
שכולם כבר עברו פעמיים, לדעתי קודי זלר עבר פעמיים מאז שהוא עזב את בוסטון. טיילר זלר, עבר פעמיים מאז שהוא עזב, קראודר עבר עכשיו לקבוצה השנייה שלו, אותו דבר איזה, וגם עברי ברדלי.
וגם ברדלי כמעט עבר לעוד...
למה? עבר מדטרויט, עבר לדטרויט, ומדטרויט לקליפר. ככה שהם הוכחה די טובה לזה שהשיטה היא גם גורם מאוד משמעותי. מעניין אולי לראות אותם בהשוואה למי שאמור להיות המאמן ההגנתי המובהק, שזה תום סיבדו ב... במינסוטה, ומה הקבוצה שם עושה מבחינה הגנתית.
יש לו שם אתגרים הגנתיים משלו.
כמו למשל זה שהוא מביא שחקנים שרק שיחקו אצלו לפני כך וכך שנים.
שחקנים שיודעים שהוא הולך להרוג אותם.
כן, ו...
ההבדל ההגנתי בין שתי הקבוצות הללו מאוד פשוט, זה אל הורפורד מול קרל אנטוני טאונס. זה מספר את הסיפור, אל הורפורד אחד המגנים הגבוהים הכי טובים בליגה, קרל אנטוני טאונס... לא.
כרגע לא, למרות שהוא מראה שיפור מאז התוכנית של קטאר.
כן, אבל זה שיפור, מישהו בעבר אמר לי, שיפור מגרוע לחרה. זאת אומרת, אז זה לא מקום 70 בין הסנטר.
אני אמר לך את זה בזבזם
של... מאמן עבר. ממקום 70 למקום 60 בין הסנטרים, אז הוא השתפר, בסדר, הוא עדיין לא שם. לעומת זאת, אל הורפורד הוא בסיס ועוגן הגנתי בכל קבוצה שהוא היה בה, ובבוסטון במיוחד, ו... מנסות יש בהם, ג'ימי באטלר, אחד המגנים הכי טובים בליגה, ג'ף טיג שומר לא רע. קרל אנטוני טאונס הוא בור שחור, חור שחור.
אז מעניין לראות שמבחינת רייטינג הגנתי, שאולי סתיו דיבר על זה שזה שקר אחד גדול, אבל השקר הגדול הזה...
לא, לא אומרים אותי שקר אחד גדול. אני רק אמרתי ש...
סייגת אותו.
הוא לא מספר את כל הסיפור.
אז השקר הגדול שלא מספר את כל הסיפור...
שסתיו אמר.
הבאנו אורח ומשמיץ אותי.
כן.
חלילה, אני רק משתמש במילים שלך נגדך, זה שונה מאוד.
הוא פעם אחת פה והולך, אני לא יכול לשמיץ אותך על בסיס שבועי, לא תהיה תוכנית.
תכלס.
אז הוא מוביל את מינסוטה מבחינת רייטינג הגנתי. מי ששם הבור השחור זה כנראה אנדרו ויגנס ומוטת הידיים הלא נגמרת שלו, שהוא לא עושה איתה הרבה. באופן כללי... קארל אנטוני טאונס מוביל את הליגה ב-contested shots, זאת אומרת, בכמות הקפיצות שהוא מספק למשחק. מצד שני, כמו שמרסלו אמר, זה לא עוזר לו הרבה.
את הסטטיסטיקה, מכיר את הסטטיסטיקה הזאת? הוא מקום ראשון ב-contested shot, הוא במקום אחרון או משהו כזה, באחוזי שדה שנקלעו נגדו בתוך הצבע או משהו כזה. זאת אומרת, זה אומר שה-contested שלו הם לא יעילות. הוא קופץ המון, אין לו תזמון של חסימה, הוא קופץ על כל דבר. וזהו, זאת אומרת, לקפוץ זה בהכרח לופך אותך למגן טוב.
באחד הפודים לדעתי של זק לואו, הוא דיבר על מינסוטה, ואחד האורח שהיה לו שם, אם אני זוכר נכון, דיבר על זה שקארל אנטוני טאונס פעם לא היה קופץ בכלל. כרגע התהליך שהם עוברים איתו זה שיתחיל לקפוץ, ואחר כך הם יתחילו לסנן את זה.
לא, לא, זה לא ג'ף אגנטי, זה היה מישהו מהנהלה של מינסוטה.
כן, או שמסקר אותם.
או השדרן שלהם.
או השדרן שלהם, נכון.
נכון, נכון. תודה רבה לך, הלל.
תודה שהירחתם אותי.
תודה לך, אלא בואו נזכיר, NBA ישראל, אתם יכולים לעקוב, הם עושים אחלה של דברים, תעקבו אחריהם בפייסבוק, ואחרי הלל ואחרי יונתן כמובן. סתיו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה, מרסלו.
תודה.
סגב, תודה רבה.
תודה לך, דביר.
אנחנו היינו The Sweep, נתראה בשבוע הבא.